לפני שנתחיל, אני רק אתן עוד פעם את הרקע של מה שעשינו עד עכשיו ואיך זה מתקשר. כי מאוד חשוב לנו שבאמת תראו את הרצף של השיעורים. אז התחלנו בהתחלה עם תערובת של דברים יבשים. ואז השאלה איך מבטלים ממש גוש של איסור, פתיחת איסור בתוך תערובת יבשה. אז היו שני השיעורים הראשונים. קודם כל על המצב שבו זה מתבטל ועל מצבים שבהם זה לא מתבטל. מה שדיברתם על חתיכה ראויה להתקבל, דבר שיש לו מתירים, בריאה וכל אלה. אחר כך התחלנו בדברים, זה עם השיעורים שהעברתי על טעם כעיקר. פה זה היה כבר במעבר של טעם בדבר לח ודבר נוזלי. במעבר של טעם מחתיכת איסור לדברים המותרים. ואז דיברנו על זה שיש פה את העניין של הביטול. ביטול לא של מוצקים אלא של הטעם עצמו. ודיברנו על העניין של ביטול בשישים, זה היה השיעור הראשון. אחר כך השיעור שלאחר מכן זה היה דברים שלא מתבטלים. כמו מעמיד, או לחילופין דברים שהם טעם פגום, שלא צריך את השישי. אז זה היה לגבי, קודם כל, העניין עצמו של הביטול, לשם מה הוא נדרש, בגלל המעבר של הטעם. עכשיו, השיעורים של עכשיו הם שיעורים איך עובר הטעם. זאת אומרת, באיזה אופנים עובר הטעם מדבר לדבר. זאת אומרת, לא חתיכת איסור וחתיכת בחזיר וחתיכת בשר שעומדים אחת ליד השנייה באותו חדר, הן לא משפיעות אחת על השנייה. איך כן חלה ההשפעה הזאת של הטעם? אז זה מה שלמדנו בשיעורים האחרונים. למדתם על השפעה של כלי ראשון וכלי שני. כן, דבר התבשל בכלי ראשון, דבר התבשל בכלי שני. וגם דיברו על העניין של ריח וזיעה, זה היה השיעור האחרון, שזה דברים שמתפשטים בחלל האוויר. זאת אומרת שהם לא ממש מונחים אחד על השני, אבל יש איזושהי סביבה עוטפת שמחברת אותה. אז היום אנחנו ממשיכים את השיעור של כלי ראשון וכלי שני. על עירוי כלי ראשון, זה מה שיהיה הנושא הראשון, זאת אומרת, לא שדבר יתבשל בתוך הכלי יחד עם האיסור, אלא שעירו אותו. זאת אומרת, שעירו את האיסור על היתר, או להפך, את היתר על האיסור, ואז נשאלת השאלה כמה טעם עובר בצורה שכזאת, בצורה של עירוי. ולאחר מכן נדבר גם על צלי, זה הנושא השני, שהוא גם קשור לזה, וזה פה זה בלי נוזלים, אלא שתי חתיכות שממש מונחות אחת על השנייה, עם לחלוחית קצת, אבל לא כבישול, לא כמו מרק, אלא שמונחות אחת על השנייה, ובחום הזה השאלה היא כמה עובר גם פה. זאת אומרת, כמה טעם עובר. זאת שני אופני בישול, שני אופני מעבר טעם, שקשורים לתחום הזה שעכשיו, מה שאנחנו מדברים, שזה האופנים בהם הטעם עובר. אז נתחיל את השיעור. אז דיברתם על כלי ראשון וכלי שני. כלי ראשון מבשל לגמרי, והוא גם מבשל בשבת, וגם מבליע ומפליד, זאת אומרת, כל הטעם עובר במלואו מהאיסור להיתר. כלי שני, ראיתם מחלוקת ראשונים ואחר כך אחרונים, האם הוא מבליע או מפליט או הוא לא מבליע או מפליט כאחד, זה נפקא מינה כמובן להקל במצבים שבהם נטרפים לנו דברים בצלחות, לא בסירים, אלא בצלחות, שצלחת זה כבר כלי שני, אז נניח שאין פה גוש ונניח שאין מצקת ועוד כל מיני חומרות נוספות, אז באופן עקרוני כלי שני הוא כבר יותר פשוט. כי הרמה פוסק שזה לא עושר בדיעבד, אז לכן אם דוגמה בטעות הניחו משהו בשרי על צלחת חלבית, אז זה כבר לא תעשר בדיעבד. זאת אומרת, יכול להיות, כמובן לכתחילה אסור לעשות את זה, אבל בדיעבד אפשר יהיה להקל, להגיל את זה. אם זה לדוגמה דבר שאין אפשרות להגיל כלי חרס, נגיד עשו את זה באיזשהו סט של חרסינה, אז לא הלך כל הסט. כי זה דבר שהוא בדיעבד, כשאין מה לעשות, אז מקילים בו. היום אנחנו מדברים על עירוי מכלי ראשון. מה זה עירוי מכלי ראשון? כפי שאמרנו, אתה שופך דבר על גבי היתר, אתה שופך איסור על גבי היתר, או לחילופין אתה שופך היתר על גבי האיסור. שאלה פה אם זה מבשל או מבליע או מפליט כאחד. אז השאלה הזאת כבר כשלמדנו את זה בהלכות שבת, אז גם כן למדנו שיש שלוש שיטות בראשונים לגבי עירוי כלי ראשון. לגבי בישול אני מדבר כרגע. ואחר כך נדון מה היחס של זה, למדתם על ההבחנה בין הבישול, שזה הלכות שבת, לבין ההבלעה וההפלטה של האיסור, שזה בעניינים שלנו, של איסורים. אז לגבי בישול, יש בזה שלוש דעות בראשונים. שיטת רי, זה שיטת התוספות. אז הוא אומר, זה תוספות בשבת, זה דף מבית עמוד בית, הוא אומר שזה כמו כלי ראשון ממש. זאת אומרת שכלי ראשון, עירוי מכלי ראשון מבשל ממש, כאילו זה כלי ראשון, היה בתוך כלי ראשון ממש. יש לו כמה וכמה ראיות לעניין הזה, הראיה המרכזית שלו זה הירושלמי, הירושלמי בשבת, מצטט אותו, מביא דעת רבי יונה שם בירושלמי, שסובר שירוי כלי ראשון כמבשל דם, ככה כתוב שם בדינו כמו כלי ראשון, הוא מבשל כמו כלי ראשון. יש שם אמנם דעה אחרת בירושלמי, זה מה שהשאר הראשונים דוחים אותו, אבל הראיה הראשונה שלו זה מהירושלמי. אז אמרנו, ריב סובר שזה ממש מבשל כמו כלי ראשון. ראיה שלו עם הירושלמי. יש לו עוד ראיה מגמרה בעבודה זרה. גמרה בעבודה זרה עם דלת עמוד ב', גם הבאתי לכם לראות אותה. מה שמדובר שם זה על גת. יש שם איזשהו גת, מין מלבן כזה ששם מניחים דברים של איסור, נגיד שזה יהיה נסח שם. וכתוב שם שאפשר להכשיר אותו בעירוי מכלי ראשון. איך אפשר להכשיר אותו? הרי לכאורה אפשר להכשיר אותו ברותחין. אז הנה אתה רואה מכאן שדבר שהוא חם צריך להכשיר אותו הרי באופן כזה שכמו כלי ראשון. אז אתה רואה שאם אתה מתיר להכשיר באמצעות עירוי, משמע שעירוי הוא ממש כמו כלי ראשון. ככה מניח הרי, למרות שהראשונים האחרים דחו אותו ואמרו שם מדובר פשוט בצונן, זה לא בלה בחם. הגת הזאת היא לא בלה תהיה נסח בחם אלא בכבוש, לא יודע, היין שעה שם, אבל לא הרתיחו את היין בתוך הגת, זה גת שמחוברת לאדמה. אז לכן דרשו עירוי, כי זה דרך היחידה שאפשר היה להכשיר את זה, אבל זה לא שזה כתחליף לכלי ראשון, כי לא בישלו בתוך הגת, לסך הכל זה היה בצונן, ולכן אפשר היה להסתפק בעירוי מכלי ראשון. זה התחייה שנתנו לו לשם. יש עוד שתי גמרות, גמרה בזבחים בצדי A, שמדברת על הבלעת הטעם של בשר חטאת. בשר חטאת שמבליע טעם בבשר אחר, אז יש לו דין. הגמרא כותבת, בגמרא בזבחים בצדי A, כותבת שזה נחשב כאילו זה התבשל. אז הנה הוא אומר, גם פה זה עירה, זה איזשהו עירוי שאחד מן החטאת על הבשר האחר, ואנחנו רואים שזה נחשב כמבושל, ככה לשון הגמרא. מה שראשונים אחרים אמרו זה שבאמת יש שם גרסאות אחרות שמשמיטות את המילה בישול, ואז אפשר להגיד שהייתה שם הבלעת טעם, אבל זה עדיין לא נחשב כבישול גמור. טוב, אז זה השיטה הראשונה, שיטה טרי, שזה ממש כמו כלי ראשון. אמרנו, יש תקופה גמורה בעבודה זורה עם דלת, ויש גם את הגמרה בזרחים צדיר, שזה העניין של החטאת והעניין של הגת הזאת. השיטה השנייה שיש לנו זה שיטת הרשב"ם. הרשב"ם הוא לקיצוניות את השנייה, הוא אומר שזה ממש כמו כלי שני. בעניין בישול, כלי שני לא מבשל בשבת, חוץ מכלי בישול. אז כלי שני לא מבשל בכלל. מה הראיה שלו? הראיה שלו היא מיני סוגיה שאנחנו נעסוק בה הרבה היום. זה סוגיה בפסחים העבר, לגבי תתא הגבר. מה הסוגיה הזו אומרת? הסוגיה אומרת שאם דבר חם נפל על דבר צונן, זאת אומרת זה סוג של עירוי, הראת דבר חם על דבר צונן, אז הדין הוא שתתא הגבר, יש מחלוקת בין רב ושמואל, והוא אומר שתתא הגבר, זאת אומרת אני הולך לפי התחתון. ממלא אם אני הולך לפי התחתון, אומר הרשב"ם, הנה ראיה שאני לא מתחשב בזה שזה הגיע מכלי ראשון, אלא אני מחשיב את זה ככלי שני, זאת אומרת כמו הכלי התחתון דווקא. אז כנ"ל גם במצב של עירוי מכלי ראשון, זה לא מבשל כמו כלי ראשון, אלא אני מחשיב את זה ככלי שני, ולכן אני יכול להקל בעניין הזה שאין פה שום בישול. אומר שמואל, מסביר שם שעדינו בתתא הגבר, עדינו שכשמערים מחם על צונן, יש מחלוקת עם העילה הגבר או התתא הגבר. זאת אומרת, האם העליון גובר ומבשל אותו, או להפך, התחתון, הצונן, גובר ומקרר אותו. אנחנו ממש נתייחס יותר בעריכות לדוגמה הזאת בהמשך. אבל מה אתה רואה מכאן? אתה רואה שכשיש לך חם שנופל לתוך צונן, אתה מחשיב את זה ככלי שני. זאת אומרת, אתה מתחשב דווקא בתחתון, הקר, ולא בעליון החם. אז לכן כשאתה מערה ועירוי מכלי ראשון, אני לא מתחשב בזה שזה הגיע מכלי ראשון, אני רואה לאן הוא הגיע, ליעד שלו. היעד שלו הוא קר, ולכן אני מחשיב אותו כבר ככלי שני. זה מה שהוא מפרש שם. עוד הוא מביא מהגמרא בשבת, בדף קוף ממי עמוד ב', שם גם כן כתוב שכל דבר שלא יתבשל מערב שבת, אז כתוב שמדיחים אותו בשבת, בעירוי. זאת אומרת שמערים עליו מים, אפילו שהוא לא מבושל בכלל. זאת אומרת, איך יכול להיות? אז זה בישול בשבת. אז לכן הוא מסביר, הנה אתה רואה שעירוי הוא לא נחשב בישול, כי אפילו דבר שלא יתבשל מערב שבת מותר להראות, מדיחים אותו. הוא מבין שהדחה זה כמו עירוי ממש, ולכן הוא מבין שעירוי זה לא דבר שמבשל. זה הראיות של הרשב"ם. בסדר, אז הגמרא בפסחים עין ו' והגמרא בשבת. זאת אומרת, אנחנו נסביר קצת סברה במה הם נחלקו, רק כדי שתדעו את הגמרות. אז אמרנו שבת קוף ממי עמוד ב', והגמרא בפסחים עין ו' של תתא הגבר. והשיטה השלישית היא השיטה של התוספות, תוספות רבנו תם. הם אומרים שזה לא ככה ולא ככה, זאת אומרת זה לא מבשל כמו כלי ראשון וזה לא מבשל כמו כלי שני, אלא משהו אמצעי, זה מבשל כדי קליפה. זאת אומרת, אם כלי ראשון, אם משהו יתבשל יחד עם משהו אחר בכלי ראשון, אז הוא מבשל אותו לגמרי. פה הוא לא מבשל אותו לגמרי, הוא מבשל את הקליפה שהוא נוגע בה. זאת אומרת, אם זה נשפח על גבי הדבר הזה, אז כל הקליפה העליונה התבשלה. לעניין שבת זה לא כל כך משנה, כי בסופו של דבר אתה מחייב אפילו על כלשהו, או שיעור כזית או משהו כזה, אבל לענייננו זה משנה, כי השאלה עד כמה האיסור נכנס. אז אומרת תוספות, כדי קליפה. כף קוף זה כדי קליפה, כן. כן, אבל הרשב"ם עוד מעט נסביר. לגבי הרשב"ם אני עוד שנייה אדבר. אז איך הוא מתמודד? מה הראיה שלו שזה כדי קליפה? אז הראיה שלו, כרגע אני מדבר רק על הבישול, עוד שנייה אני אעבור לאיסורים, מה הם סוברים באיסור. אז הוא מסביר שזה כדי קליפה, שוב מן הגמרא איש של פסחים. הוא אומר לרשב"ם, אתה אמרת שאתה תאה גבר, אבל אם תסתכל בגמרא, כתוב בגמרא שברגע שהצונן הוא מתחת, אז זה לא שזהו, זה לא בישל בכלל. כתוב שזה אוסר בכדי קליפה. אז אם זה מבשל בכדי קליפה או אוסר בכדי קליפה, אז לכן אני סובר שזה לא כלי ראשון ולא כלי שני, אלא כדי קליפה, שוב מן הגמרא בפסחים. זה הטענה שלו. שהגמרא בפסחים הוכיחה שזה אסור בכדי קליפה. אז עכשיו כמובן צריך להסביר מה הרשב"ם עושה עם זה. הגמרא היא גמרא חשובה, אני מקווה שראיתם אותה, כי היא באמת מתבססת את כל השיעור מתבסס עליה. אבל מה שבעצם הוא אומר זה שברגע שהדבר החם הולך, יורד על גבי הדבר הצונן, אז הוא מבשל אותו בכדי קליפה. אז איך הרשב"ם יסביר את העניין הזה? ואיך הרשב"ם, הוא אמר שזה כלי שני, והוא הוכיח מהגמרא בפסחים בעצמו שזה כך. אז פה בעצם מגיע החילוק היסודי של בין בישול לבין איסור ויתר. אומר הרשב"ם, מה שאני אמרתי לך שזה כמו כלי שני זה לעניין בישול. זאת אומרת, כשאני מדבר איתך בהלכות שבת, עירוי מכלי ראשון היא תעשה בשבת, תיקח מים חמים, תשפוך אותם על, לא יודע, ביצה קשה, תשפוך אותם על אפקות, נמסות, או כל מיני דברים שלא התבשלו בכלל, כן? אז אין בזה איסור, כי כלי שני לא מבשל בשבת. כשאתה בא איתי לדבר על איסורים, זה הגמרא בפסחים, אז גם אני מודה לך שזה אסור בכדי קליפה. זאת אומרת, כל זה כשדיברנו זה היה על בישול. וכשאנחנו מדברים על איסור, אז גם הרשב"ם מודה שזה אוסר בכדי קליפה. בסדר? זאת אומרת, כשאתה מדבר על מעבר טעם, כמה טעם עובר, כדי קליפה עובר, אבל זה לא מבשל אותו. ולכן, מדיני שבת אתה פטור, מדיני איסור ויתר, כדי קליפה נאסרה, ואתה צריך לקלף אותו. כדי קליפה, זאת אומרת, תקלף את השטח הזה שנפל עליו האיסור. ככה טוען הרשב"ם. לעומת זאת, הארי והתוספות הם לא סוברים ככה, הם סוברים שאין הבדל בין בישול להבלעה והפלטה לעניין הזה, ולכן הם לא תרצו ככה את החלוקה הזאת בגמרא ופסחים, טענו טענות אחרות. אבל בכל אופן, לפי שיטת הרשב"ם, אז באמת הדבר הזה אסור רק בידי קליפה. מה הארי עושה עם הגמרא הזאת? הארי אומר שזה ממש כלי ראשון, והרי בגמרא ופסחים כתוב פורש שזה רק בידי קליפה. אז רואים את הרץ, חילוק שאנחנו נתייחס אליו, עוד מעט ניתן לו ממש התייחסות ממוקדת. הוא אומר שיש הבדל אם נפסק הקילוח או לא נפסק. מה זאת אומרת נפסק? כשאתה מערה מכלי ראשון, אז השאלה היא, אם כל הזמן שאתה מערה, העירוי נמשך. זאת אומרת שיש לך חיבור. אם יש לך חיבור, אז אני אומר, החום עדיין נשמר. אבל אם אתה עירת וזהו, ונפסק הקילוח כבר, אז זה באמת לא מבשל כמו כלי ראשון, אלא רק כדי קליפה. בסדר, אז רק שנייה נסדר את העניינים. אז לגבי הגמרא בפסחים, שהיא הגמרא היסודית אצלנו, אז הרשב"ם אומר לעניין שבת זה כמו כלי שני, לעניין איסור ויתר זה כדי קליפה. תוספות אומר שזה לא, אין הבדל בין איסור ויתר לבישול, שניהם זה כדי קליפה. דברי מסביר שיש הבדל אם נפסק הקילוח או לא. כן. לא. לפי הרשב"ם זה נעשה רק בקליפה. לפי רבנו תם, מה, תוספות? אז זה נעשה רק בקליפה. זאת אומרת, גם לבישול וגם להפלטה. לא. רי, רי זה, יש תוספות ויש, זה רבן אותם. לפי רבן אותם זה קליפה.
לפי רבן אותם זה נעשה רק בקליפה?
כן.
וגם לפי הרשב"ם?
ומעביר תשובה. המחלוקת ביניהם זה לעניין בישול. בסדר? זה לעניין בישול. בוא נשאל ככה, זה לעניין בישול, לעניין איסור ויתר. עזרי סובר שזה כולו אסור, רשב"ם סובר שזה בגדי קליפה, ורבן אותם סובר שזה בגדי קליפה.
למה זה מותר בישול את זה במסור כתי קליפה?
מה זה? למה?
הוא שואל שזה לא במסור כתי קליפה גם?
מי? רשב"ם? לא. יש הבדל בין בישול להבלה והפלטה. אף על פי שהדבר לא מתבשל, בכל אופן הטעם עובר. זאת אומרת, להעביר טעם יותר קל מאשר לבשל דבר. כן. זאת אומרת שלפי רבן אותם ולפי התוספות, זה אותו דבר, אין דבר כזה. מה שפשוט לכם, שאולי בישול לא דומה להבלה והפלטה, זה לא כל כך פשוט. שני ראשונים סוברים שזה לא נכון, שזה אותו דבר בדיוק, ולכן אי אפשר להשתמש בתירוץ הזה כדי לתרץ את הסוגיות. הרשב"ם הוא היחיד שמחלק בין בישול להבלה והפלטה. זאת אומרת, בישול הוא יותר קשה, ולכן זה רק כלי שני. לעומת זאת, בלייה והפלטה זה יותר פשוט, ולכן זה כן ומפליע ומפליט כדי קליפה. טוב, מה באמת המחלוקת? אז פה, לכאורה המחלוקת היא, מה הסיבה שאנחנו מקלים בכלי שני? כן? יש שתי סברות שמופיעות בהלכות שבת בהקשר הזה. האם בגלל שהדפנות מקררות, או בגלל שלחילופין אין לזה דפנות חמות? זאת אומרת, כלי שני, כשזה משהו נמצא בתוכו, אז יש לו דפנות קרות יותר. אז אם זה בגלל שיש דפנות קרות, אז בעירוי כלי ראשון אין לי דפנות. כן? זה מגיע ופוגש ישר את האוכל האסור. אז לכן יש סיבה להגיד שזה יותר חמור מכלי שני. אם זה ממש כמו כלי ראשון, אם זה מבליע או מפליט בדי קליפה. לחלופין, אם אני אומר שכלי שני, הסיבה שהוא יותר קל, זה בגלל שאין לו דפנות חמות. זאת אומרת שהדפנות של האבא, של הכלי ראשון, לא קיימות כבר. אז גם עירוי כלי ראשון. אין לו דפנות חמות, הוא כבר עזב את הכלי המקורי שלו. ולכן יכול להיות שהרמת בישול שלו ורמת ההבלעה וההפלטה יותר קטנה. כן, אז אני חוזר, השאלה אם זה בגלל שיש לו דפנות קרות לכלי שני, או בגלל שאין לו כבר את הדפנות החמות. חילופין, ברבנו יונה יש טעם שהאוויר מקרר אותו, כן? לא צריך שיהיו דפנות קרות כדי לקרר, אלא מספיק שהאוויר, זה שזה יורד למטה, ודרך האוויר הקר, זה כבר מצנן אותו, וממילא הוא פחות יכול לבשל, הוא פחות יכול להבליע ולהפליט. כלומר שלזה יש נפקא מינה מאוד גדולה כשאנחנו מדברים על איסורים, כשלא מדובר שזה ממש יתבשל באותו סיר, אלא רק נשפך לך, אף עליך טיפה, או משהו כזה, זה כבר מוריד לנו את רמת האיסור, או את רמת הפלטת האיסור ליותר מצומצמת. כי שוב, כשטעם נפגש, אז מה אנחנו תמיד צריכים לחשב? כמה אנחנו צריכים לחשב כנגד הטעם? 60. אז השאלה אם אני צריך לחשב כנגד הכל, או צריך לחשב רק את הקליפה. זאת אומרת, או לאסור רק את הקליפה, להוציא אותה, ואז כל השאר מותר. יכול להיות שלפעמים לא יהיה לי 60, כן? יעוף לי טיפה, טיפת, לא יודע מה, של איסור על גבי חתיכה קטנה, אז אין 60 כנגדה נגיד, אבל בכל אופן, אם אני אומר שזה עובר רק די קליפה, אז אני מוריד את הקליפה וכל השאר מותר. האיסור לא הגיע לשם. זה ההנחה לפי עירוי מכלי ראשון. טוב, להלכה מה אנחנו פוסקים? פוסקים כשולחן ערוך, כדעת רבנו תם. זאת אומרת, ובעצם זה גם כדעת רשב"ם, כי אנחנו מדברים על איסורים, שזה באמת מבשל כדי, זה מביא או מפליט כדי קליפה. גם בהלכות שבת הוא טוען שזה מבשל כדי קליפה. אז הוא פוסק הרבנו תם לשני הצדדים, וממילא אסור יהיה להראות מכלי ראשון על, על דברים המותרים או להפך. טוב, כל זה אנחנו מדברים בעירוי מכלי ראשון שהעירוי לא נפסק. זאת אומרת, כמו שאמרנו, שהעירוי הוא רציף. שאתה מערה, וכל זמן שאתה מערה, באותו זמן שאתה עדיין מערה, זה פוגע ביתר. מה קורה כאשר נפסק הקילוח? זאת אומרת שאני מערה ומרים את היד ובעצם נוצר נתק בין הכלי העליון לכלי התחתון. או להיתר, לחתיכת היתר התחתונה, נוצר נתק. האם אז הדין הוא יותר קל או אותו דבר? האם עדיין זה מבליע או מפליט כדי קליפה או שזה יותר קל? אז הרמה בסימן סמכת פוסק להקל. זאת אומרת, הוא אומר, אם נפסק הקילוח אז אפשר להקל, זה לא נחשב כבר כלי ראשון, זה נחשב כמו כלי שני. למה? כי כבר אין קשר לאבא המקורי לכלי ראשון, זה כבר חזר, זה הפך להיות כלי שני, וכלי שני אמרנו שהוא יותר קל, הוא כבר לא מבליע או מפליט כאחד. זה הטענה של הרמה, אבל האחרונים קצת חלקו באיך להסביר את מה שהוא אומר. השח מסביר שגם הרמה מודה הרמה, אני אקרא לכם את לשון הרמה, ואז נסביר במנך לקו בדעתו. הרמה אומר ככה, ולא מקרי עירוי, אלא כשלא פסק הכילוח מכלי הראשון, כשנגע למטה. אבל אם פסק כבר, לא מקרי עירוי ואינו אוסר. זכורה, מי שקורא את הרמה יגיד שהוא לא אוסר, הוא לא אוסר, הוא כמו כלי שני גמור, והוא לא אוסר כלום. זאת אומרת, אם יריתי וניתק הקשר בין הכלי ראשון למקור, אז זה כבר לא אוסר, לא עובר טעם. כבר התקרר מספיק, האוויר קרר אותו. אז השף אומר, לא, כל מה שהרמה דיבר זה דווקא במצב שבו אני צריך להבליע ולהפליט כאחד. זאת אומרת, מה הכוונה? שם מדובר על מליגה. מה זה מליגה? יש אוף, באוף יש דם. אתה שופך מים רותחים על האוף, כן? אז מה צריך לקרות? המים צריכים להיכנס לתוך האוף ולהפליט את טעם הדם שבו. אז זה פעולה אחת שהם עושים. אחרי שהם מפליטים את טעם הדם, הם צריכים להבליע אותו במה? באוף עצמו. אז יש פה הפלטה והבלעה. אתם מבינים? יש מצב שבו אני שופך חזיר, נגיד, אני שופך איזה, לא יודע, עין נסך רותח. אז זהו, אז עין נסך צריך סך הכל להיכנס בתוך האוכל המותר, בתוך התפוח אדמה. אז זה סך הכל פעולה אחת, זה הטעם עובר ישר לתוך התפוח אדמה וזהו, זה רק הבלעה. פה, כשאתה רוצה לשפוך את זה על אוף, אתה צריך להופליט את הטעם של הדם ולהכניס אותו חזרה באוף. זה אומר השח, זה לא יכול לקרות כשנפסק הכילוח. כלומר, כל מה שהרמה הקל, זה כשנפסק הכילוח, זה שזה לא עושה הבלעה והפלטה. אבל רק הבלעה, רק צד אחד, זה עושה גם אם נפסק הכילוח. זה טענה ראשונה של השח. בסדר? זאת אומרת שכל מה שהרמה אמר זה רק שזה לא הבלעה והפלטה. אז עכשיו אנחנו עוברים למפסק הכילוח. אז השם מסביר בדעת הרמה שזה לא הבלעה והפלטה. זה סך הכל העניין, אבל כן הבלעה. הבלעה והפלטה כאחד זה לא, אבל הבלעה לבד זה כן. הפרי חדש והקריטי והפלייטי, גם כן פרשנים נושא כלים של השולחן ערוך. אז שניהם אומרים, בוא נפרש את הרמה כפשוטו. הוא אמר שזה לא אוסר, אז זה לא אוסר בכלל. לא הבלעה והפלטה, ולא רק הבלעה. בכל מצב שהוא, הדבר הזה הוא מותר, זה לא אוסר. יש הפרי מגדים, נגיד, אומר שיש הבדל אם זה נפסק או לא נפסק לעניין, אם זה דאורייתא או דרבנן. זאת אומרת, לא עד כמה זה אוסר, אלא מה תוקף האיסור, אם זה דאורייתא או דרבנן. נפקמינה בזה תהיה בהמשך, אם זה רק חומרה, הכדי קליפה. כי אמרנו, אם זה עירוי כלי ראשון, אז זה אוסר כדי קליפה. אם צריך לקלף את הקליפה מדאורייתא, שזה רק מדרבנן, זה רק חומרה. אז זה עוד אפשרות שיש לנו. אז אמרנו, הקריטי והפלייטי מסבירים שלפי הרמה זה לא אוסר בכלל. הפרי מגדים אמר שזה הבדל בין דאורייתא לדרבנן. עכשיו, ניתן לכם מקרה שהשולחן ערוך פסק, ואיך זה מסתדר? שולחן ערוך, נניח שהוא כן מקבל את העיקרון של הרמה, אומר השולחן ערוך, יש מקרה בצדי ב' סעיף ת'. מה הוא מדבר שם? מדובר על נר של חלב, שנטפה ממנו חלב, זה אסור באכילה, נטפה ממנו, ירדה טיפה, ונפלה על גבי כלי. כן? וכתוב שם שלא צריך רק גרידה. כן? אז מה אנחנו לומדים מפה? פה ודאי נפסק הכילוח, טיפה שאפה נפסק הכילוח, ולכאורה רק צריך לגרד את הטיפה, לא צריך להכשיר את הכלי. אז איך מסתדרים עם זה שאר הפוסקים שאומרים שזה אוסר? לכאורה יש פה טיפה של חלב, היא סך הכל לבליה, היא לא צריכה לעשות הבלעה והפלטה. שולחן ערוך חכה לגמרי, לכאורה כמו שאר המעמקה, לפי הקריטי והפלייטי, שזה יותר קל. האם באמת כולם יכולים ללמוד מכאן שזה יותר קל במצב כזה, או שיש הבדל כלשהו? מה אתם אומרים לגבי המקרה הזה? שטיפה אפה, זה טיפה אחת, ועל גבי כלי. האם זה מקרה ששונה מהמקרה שדיבר עליו הרמה, או שאולי הוא יותר קל, ובגלל זה כולם מסכימים שפה מספיק רק לגרד את השכבת שעבה הזאת של החלב, וזהו.
יותר קל.
כי בגלל מה הוא, סך הכל טיפה. יפה, אז זאת אומרת, זה חילוק אחד, שבאמת אפשר לומר, חוכמת אדם אומר, תראה, פה זה רק טיפה אחת. כשאנחנו מדברים על טיפה, וזה חשוב, כי הרבה פעמים, אתם מדברים, אומרת פה טיפה וזה, אבל תכלס זה המקרים. המקרים הם שאדם, אישה מבשלת, לא יודע, בשר לשבת, ובינתיים עשה חביתות לילדים או משהו כזה, והפך טיפה של גבינה על הסיר הבשרי או משהו כזה. אז זה סוג של אירועים מכלי ראשון שנפסק הכילוח. אז זה שנפסק הכילוח זה משמעותי, כי לדעת הקרייטיב והפלייטיב אולי זה לא אוסר בכלל, לדעת השח זה רק מבליע או מפליט, אז צריך פה לבדוק. בשר עם חלב קצת יותר בעייתי, כי יכול להיות שזה זה לא מבליע או מפליט, זה יוצר את האיסור בעצמו. לדעת אחרי מגדים זה רק דרבנן. עכשיו החוכמת אדם לדוגמה אומר במצב כזה שזה לא אוסר כמובן שהיא מתקררת והיא לא יכולה לבלוע. שוב אני מדגיש, זה רק משהו אחד כדי לא לבלבל, פה מדובר שהצד השני, הסיר שהוא פגעה בו הוא סיר קר, כן? זאת אומרת שזה אף טיפה חמה אף על סיר קר, לא שהסיר השני גם חם. אם הסיר השני גם חם אז זה לא מה שאנחנו מדברים, אנחנו מדברים על עירוי מכלי ראשון. זאת אומרת עירוי מכלי ראשון זה חם על קר, אם זה חם על חם אז כל מה שאנחנו מדברים כרגע עוד לא רלוונטי, זה מבשל כמעט בישול גמור. אז במצב כזה, אז החוכמת אדם, כן.
השח הוא, מה
שמעת
שהשח לא משנה במקרה של הסיר בכלל,
לא, שמה על בשר וחלב הוא יאסור בגלל שנניח שמדובר בשני חמין. אם יהיה מדובר בשני בקר, אז יכול להיות, אני רק מתלבט, אני חושב שזה לא מוגדר עבלה והפלטה, זה מוגדר רק עבלה, ולכן יכול להיות שהוא כן יאסור מצב כזה. לא, אם לדוגמה יש טעם של איסור בלוע, לדוגמה, שהטעם של האיסור הוא בלוע בתוך משהו מותר. אתה מבין? שזה לא דבר שהוא איסור ממש. זאת אומרת שהיתר נופל על איסור. לא, חם שאף על קר. נכון, לכן אמרתי שאם הסיר חם אז זה לא יועיל, אנחנו מדברים בסיר קר. נגיד שהיא הניחה את הכל, לפעמים כל הסירים מונחים על גבי הגז ולא מוציאים אותם, כבר התקררו, אבל בינתיים עושים, מבשלים משהו חדש. אז יכולות לעוף טיפה מהסיר החם לסיר הקר ולאסור בגבי קליפה, או לא לאסור. אם זה חם וחם, אז זה יהיה דין נפרד, זה יהיה בשבוע הבא. זה השיעור של שבוע הבא. עם הטיפה הזאת, אף על סיר חם, כמה זה אוסר? כמה אנחנו צריכים לחשב? כנגד הטיפה, כנגד טיפה ועוד קצת? דברו על זה שבוע הבא. אבל לענייננו, אם טיפה חמה, אף על סיר קר, אז זה בדיוק הדיון שלנו, שנפסק הכילוח. אז אמרנו שבדף, בצדיבת ת', שם כתוב שמותר הגרילה, אז אומר, חוכמת אדם, יש לחלק בין טיפה, יש הבדל בין טיפה, בטיפה הקלו. זאת אומרת, כשזה רק טיפה, אז הקלו יותר מאשר כשזה עירוי. כל מה שהרמ"א דיבר זה על עירוי של הרבה מים. פה זה מדובר טיפה אחת, אז זה כולה מיוחדת, שהיא לא יכולה להיבלע, לכן מספיק לגרד אותה. לא, זה כנפרד. זה כל אלה תירוצים נפרדים לדברי הרמ"א, שאמר שבנפסק הכילוח זה לא עירוי. אז מה זה נקרא לא עירוי? אז יש כמה שיטות באחרונים. כל אחת היא עומדת בפני עצמה. שהרמה שהקל ושאומר שאם נפסק כילוח זה לא עירוי, זה רק בעירוי שהוא טיפה. אבל בעירוי גדול יותר, אז הוא לא הקל, אלא הוא יסבור כאחד מהשיטות, שזה לא לגמרי מותר. טוב, יש עוד הסבר אחד שאומר המחת יעקב, שאומר שמה המקרה הוא של הנר, זה היה על כלי. במקרה שיש עירוי על כלי, אז זה יותר קשה לאסור, כי הכלי הוא קשה והדבר לא נספק בתוכו. בניגוד למצב שאתה מערה על אוכל, ששם העירוי נספק בתוכו ויותר נבלע, אז הטעם גם נבלע יותר. זאת אומרת שהוא מחלק בין אוכל לכלי, זאת אומרת עירוי על אוכל חמור יותר מעירוי על כלי, ולכן אל תביא לי ראיה מסימן צדיבט, מסעיף ת' שם, שאף נר של חלב על גבי הכלי, כי כלי הוא פחות בולע. אז זאת אומרת שהחילוק שלו, של המנחת יעקב, הוא חילוק בין כלי לבין אוכל. בסדר? בכלי מקילים יותר. בכלי מקילים יותר כי זה פחות נבלע בתוכו. בסדר? אז זה, יש כמה שיטות באחרונים, מספיק שתזכרו את זה, את שתי אלה, אלה החשובות ביותר. אלה זה כדי לתרץ באמת את ה... יש מקרים נוספים, זה בדרך כלל המורכבות באיסור ויתר, זה שיש כל מיני סעיפים בכל מיני סימנים, ויוצרים ביניהם, יוצרים ביניהם את מה שנקרא, יוצרים ביניהם זיקה כלשהי, ואז מתוך הצורך ליישב ביניהם, אז מפיקים עוד חילוקים שנותנים לנו לכללים עצמם. בסדר, אז יש שאלות על דין נפסק וקילוח? בסדר, אז נמשיך. אז זה עוד סוג של עירוי, והעירוי הנוסף שנדבר עליו, זה על עירוי שמזדחל. מה זאת אומרת עירוי שמזדחל? זה עירוי שאתה, יש משהו חם, אבל הוא לא ישר נופל על הדבר הקר, אלא הוא בינתיים מזדחל, נגיד על הגז, גלש על הסיר, כן? נניח שיש סיר בשרי, והרתיחו חלב לעשות שוקו, והחלב נשפך, ומגולט שעל גבי הסיר, ומתחיל להזדחל שם על הגז לכיוון הסיר הבשרי. אז האם במצב כזה שהעירוי הוא מזדחל, זאת אומרת הוא גולש על גבי הגז, זה נחשב עירוי מכלי ראשון, שאני אומר, לא, תראה, ברגע שזה מזדחל על גבי הגז, אז זה כבר איבד את הכוח שלו, כבר אין לו את הכוח של החום שהיה לו, ואז הדין הוא יהיה יותר להקל. מה קורה במצב כזה? אז תרומת הדשן טוען שדבר כזה נידון כמו כלי ראשון, וככה הרמה פוסק. כיוון שהוא מחובר לכלי הראשון, אז כל טיפה וטיפה 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 שנמצאת, היא לא מאפשרת לטיפה שלפניה להתקרר. זאת אומרת, זה ההנחה. מקודם דיברנו על מפסק הקילוח, זאת אומרת שממש יש הפסק אוויר. פה כל הכלי ממשיך עדיין לגלוש והכל גולש, אמנם זה זוחל על גבי הגז או על גבי השולחן או לא יודע מה, אבל כיוון שהכל מחובר כל הזמן, אז כל טיפה וטיפה וטיפה מחממת את זאת שלפניה או לא נותנת לה להתקרר, ולכן זה עדיין מוגדר ככלי ראשון. ככה תרומת הדשן אומר, וככה הרמה בסימן צדי ב' פוסק. אם נפסק הקילוח, אז כמו שאמרנו, זה חוזר לפה. זה חוזר לדין זה, שזה אם זה כלי שני גמור או לא. זה דעת תרומת הדשן, דעת האיסור ביתר, להגיד שלא, כיוון שזה עירוי שכבר זוחל על גבי הקרקע, אז הוא כבר הספיק להתקרר, ולכן אנחנו מקילים בזה, להחשיב את זה כמו כלי שני. וזה מה שלמדתם, שכלי שני הוא יותר קל. זאת אומרת, פה כבר מקילים בדיעבד, ואולי הוא לא מבליע ומפליט, אלא רק מבליע. אז זה דין יותר קל. אז הנה כבר יש לנו עוד מקרה שיכול להיות שהוא יהיה יותר קל במצב כזה. מה יכול להיות פה נפקא מינה מציאותי? זה נגיד מים של ברז. שאם מים של ברז חמים יוצאים ממקום מסוים, יוצאים כאילו מהברז ונשפחים נגיד על גבי יכול להיות אז זה צריך להבליע ולהפליט, כאילו, כן. נגיד אם אתה שוטף מים חמים, כן? מים חמים, גם כלים בשרים, גם כלים חלביים, אז זה צריך להפליט את החלב שיש בכלים החלביים ולהבליע אותו בכלים הבשריים, אז לפי אותו תרומת הדשן, אז זה לא מוגדר כבר שזה, כיוון שזה יזדחל על הכיור וכולי, שזה יותר קל, כי כיוון שהכל מחובר, כל הזמן המים נשפחים, אז כל טיפה וטיפה נשארת חמה, ולכן יש אלה זה עדיין עירוי כלי ראשון. בסדר, זה עוד דוגמה של עירוי שהוא מזדחל, האם אפשר להקל בו או לא, אז אמרנו תרומת הדשן מחמיר ואיסור ביתו מקל, הרמה פסק להחמיר, כן. זה כל שכן, זה לא צריך לומרו. זה לא צריך לומרו שזה אסור במצב כזה. אנחנו מדברים שאפילו שזה זוכה, למה בכל זאת זה אסור? הרי זה לא פוגע ישירות.
אבל פסקנו שאפילו לא פסקנו שעירוי זה לא
פרופיר שם? מה זה? נכון. לא, זה לא כמו כלי ראשון, זה יהיה לזה דין של כאילו כדי קליפה, אני מתכוונתי. סליחה, התכוונתי שזה לא כמו כלי שני, זה הכוונה. שזה לא כמו כלי שני שזה לא עושה, אלא מקסימום זה עשור כמובן, אירוע מכלי ראשון. טוב. זה לגבי אירוע המזדחל. דבר אחרון שעוד נדבר על העניין הזה של האירוע, זה על מצוק. מצוק החיבור, פה זה מאוד מאוד משמעותי. אני אשאל אתכם שאלה. האם מותר לי, נגיד, הרתחתי מים במוצאי שבת? נתתי מים בדוד חשמלי, ועכשיו אני רוצה לשפוך אותה בתוך סיר בשרי. האם יש לי חשש לסיר בשרי חם? ועכשיו אני רוצה, האם יש חשש שמה בגלל שנוצר עכשיו זרם של מים מהמיחם לסיר הבשרי, זה יהפוך לי את כל המיחם שלי להיות בשרי, ואני לא יכולה לשתות ממנו אחר כך נס קפה או משהו כזה. ודאים בגלל החיבור הזה, שאני שופך משהו על סיר בשרי, זה יהפוך את כל הכלי העליון שאליו אני שופך להיות גם כן בשרי. או לחילופין באיסורים. איסורים זה פחות רלוונטי אלינו, יותר בשר וחלב, אז בהקשר הזה גם כן. האם כשאני שופך משהו חם לסיר כלשהו, האם זה עכשיו גורם לזה שהסיר העליון יהיה לו את אותו טעם של הסיר התחתון? ומה שאמרתי לך זה מקרה שהוא יכול להיות רלוונטי, שאתה לוקח את הדוד מים ושופך מתוכו לסיר החלבי או מתוכו לסיר הבשרי, אם אתה הופך לי את הסיר העליון להיות חלבי או בשרי, זה נפקא מינה גם בפסח נגיד, ששופכים מכלי כשר לכלי חמץ, אז האם זה הופך לי את הכלי הכשר להיות חמץ? אז כאן יש משנה במכשירים, המשנה במכשירים בפרק ה' משנה י' מדברת על כך שאתה מערה צונן לתוך חם. נדגיש את זה בכוונה, כי עוד מעט נראה שהיו כאלה שהחמירו אפילו בחם לתוך חם. אבל אם אתה מערה צונן לתוך חם, אז הדין הוא שהצונן, שם מדובר בענייני תומה, כתוב שם שהצונן הוא נהיה תומה. זאת אומרת, אם אתה מערה מים צוננים לתוך מים חמים, אז בגלל שיש כילוח רצוף, אז אני אומר שגם התומה עוברת לכלי העליון. זה המשנה במכשירים. המכשירים אומרת שכילוח גורם לחיבור וגורם להעברת טומאה. עכשיו מיד אפשר להגיד שזה מדבר רק על העברת טומאה, ואנחנו מדברים על איסורים, אולי אין קשר בין הדברים. אז תרומת הדשן אומר, אין קשר לענייננו. מה אתה מבין רעיון המכשירים? שני המכשירים עוסקת בענייני טומאה וטהרה. אנחנו מדברים על איסורים, אין קשר בין הדברים. טומאה זה משהו שעובר בצורה יותר, זה משהו שהוא לדעת, זה משהו שהוא ממילא יותר רוחני. אנחנו מדברים על טעם שעובר, על מולקולות של טעם שעוברות ממקום למקום, וזה לא קיים במצב כזה, זה לא עולה במעלית בתוך הניצוק הזה, ולכן אומר שזה לא שייך. אבל בתוך תרומת הדשן יש את המורדכי שאומר שכן, זה בעייתי, וכדר שזה טומאה כך גם באיסורים, הטעם עובר, אני רוצה להסביר, יש שני הסברים למה הוא עובר, איך הוא עובר יותר נכון, מה ההסבר שהטעם מצליח לעבור למעלה, ולכן ככה גם פוסק הרמה בקוף A סעיף ג' שזה אסור. זאת אומרת אסור להראות מצונן על חם בגלל שהחם מעביר את הטעם לצונן ויכול לאסור אותו, וכל זה על בסיס המשנה במכשירים. עכשיו מה ההיגיון בזה? אומר השח, הטעם שיש הבל, כלי החם התחתון יש לו הבל, זה כזה מין, קראתם לזה אולי זהה שבוע שעבר, עדים בקיצור, או חום כזה, שהחום תמיד עולה למעלה, אז זהו, החום הזה עולה יחד עם, עם הניצוק, עם מה שנקרא המפל הזה, שיורד מהכלי העליון, ולכן הוא עובר חזרה לכלי הצונן ואוסר גם אותו. ככה טוען השח, אבל אז לפי השח זה רק יהיה מקר לחם, כי מחם לקר אין אבל שעולה למעלה, תחתון הוא קר, לכן זה לא יאסור את הכלי העליון, וגם אם הם שווים אז זה גם כן לא אמור לאסור. התז לעומת זאת מסביר אחרת. התז אומר, הוא לוקח את המושג של תתא הגבר, הוא אומר שתתא הגבר מחברו כניצור, ככה הוא כותב. זאת אומרת שבגלל שהתחתון הוא תמיד יותר חזק, כן, זה מראה בפסחים במחלוקת בין שמואל לרב מי יותר חזק, התחתון או העליון, אומר שמואל שהתחתון הוא תמיד יותר חזק. עוד מעט נתייחס לזה, למה להגיד שהתחתון יותר חזק ולמה להגיד שהעליון יותר חזק. בכל אופן אומר התז, התחתון הוא תמיד יותר חזק, ולא אכפת אם הוא חם או קר או אם שניהם חמים או שניהם קרים. בכל מקרה אומר התז, ככה מפרשים אותו, שתמיד זה יהיה אסור. זאת אומרת בשום מצב אסור לך בין איסור ליתר להעביר את הנוזלים, כן? כי אתה תגרום לכך שגם הכלי המותר יאסר. כן, מה שאתה זומר. נכון. באמת, לפי פשט המשנה, לא, כי המשנה מדברת שם על צונן לתוך חם. אתה יכול לזה דוגמה באלמה, ותסביר אותה כמוני, לא, כאילו, אתה זומר, מדובר שם על צונן, אז אתה יכול להגיד, זה בדווקא, אתה יכול להגיד, לא. זה הנה חינם, זה דוגמה באלמה, ששם זה הכי פשוט, ואולי זה אפילו בעוד מקרים. באמת, פשט המשנה, כמו שאתה אומר, דידיה, זה באמת רק בצונן לתוך חם. ולכן בכל המצבים שהם לא כאלה, שזה תמיד חם עם חם או דברים מעין אלה, אז אין בעיה להעביר מחם לחם, אני רוצה להוסיף מים לסיר בשרי, לצ'ונט או משהו כזה, אני יכול ישר להערות מהדוד, וזה לא יהפוך לי את כל הדוד להיות בשרי או להפך חלבי. למעשה מה ש, אז אמרנו, הרמה פסק להחמיר באופן כללי, אבל בצונן לתוך חם. השח הסביר שזה רק בצונן לתוך חם, ואתה זה אמר שזה בכל המצבים. למעשה מה שהאחרונים אמרו, זה בהלכות פסח לדוגמה, יש כמה אחרונים, גם המשנה ברורה נמנה עליהם, שיש בעיה להראות מכלי של כשר לכלי חמץ. כן? להראות נוזלים מכלי קשר לכלי חמץ, זאת תהיה בעיה, כי הכלי החמץ זה מתחבר לכלי הקשר, וזה יכול לאסור את הכלי הקשר. ככה אומר המשנה ברורה, הוא אומר שבפועל אם בישלו בכלי הקשר, אז זה לא נאסר האוכל, אבל אסור לעשות את זה, כי זה יכול להיות שזה יאסור לך את הכלי עצמו. כמה זה יאסור וכולי, אז פה צריך לחשוב, כן? כמה זה כבר יכול לאסור? יכול להיות זה אולי עירוי מכלי ראשון, אולי הם ממש חושבים שזה ממש כמו כלי ראשון וזה יאסור את כל הכלי. זה לא כל כך ברור, בכל אופן אסור לעשות את הפעולה הזאת. זאת אומרת, אם יש לך דבר אסור ודבר מותר, אל תיצור זיקה ביניהם. ברגע שאתה יוצר זיקה, אז הניצוק הזה, זה נקרא ניצוק, זה מחבר את זה וזה אוסר אותו. כנ"ל בין בשר לחלב, אל תיצור זיקה בין כלי בשרי לכלי חלבי, אפילו שאתה מערה פרווה, אפילו שאתה מערה מים. אל תעשה זה כדי לא ליצור את הערבוב הזה שבין הטעמים. שוב, אמרנו שרוב הפוסקים סוברים שזה מחם, מצונן לתוך חם, אבל יש פוסקים שאומרים שזה גם בין חם לחם וגם בין צונן לתוך, גם בין בין חם לחם וגם בין צונן לתוך, בין חם לתוך צונן, כן.
אבל
יבד כאן
זה לא משמשפטי או
באוכל. צריך יהיה אולי להגיד את הכלי, כן. בסדר, אז זהו. אז את הנפקמינה אמרנו כבר שזה כל העניין של להראות משהו חם לתוך צונן. טוב, עד כאן זה היה העניין של העירוי. אז אמרנו, יש שלוש שיטות בראשונים. לגבי עירוי, נפסק שזה מבליע מופיד כדי קליפה. אמרנו שאם נפסק בקילוח יש סיבה להקל, זו דעת הרמה. יש כאלה שמחמירים בכל מיני מצבים, זאת אומרת שמקילים רק בכלי, או שאומרים זה רק ברבנן, אבל זה עדיין אסור וכו'. ויש כאלה שאומרים שזה מותר לגמרי. דיברנו על עירוי המזדחל, פה הייתה מחלוקת בין תרומת הדשן לאיסור והיתר, ונפסק להחמיר, שזה עדיין מוגדר כמו עירוי מכלי ראשון. והדבר האחרון זה היה הניצוק, שאמרנו שאסור להראות מכלי בשרי לכלי חלבי, או מכלי איסור כמובן לכלי היתר, או מכלי חמץ לכלי כשר, כשזה צונן לתוך חם. בסדר? יש שאלות עד לכאן?
למעשה, מה זאת אומרת, כאילו, הדבר הזה שאני רואה, יש לי סיר חם שיש בו בשר, עכשיו אני באתי לשלוף אותו במים קרים אפילו, והכיור, אבל יש חיבור עד לאן? לאן הולך החיבור הזה?
עד לברז.
עד לברז? למה לא גבוה יותר? למה לא עד למחלי המים?
לאסור את כל המים.
כל המים יהיו בשרים, כן.
כן. אז יכול להיות שבמצב כזה באמת יחשבו שזה לא, כאילו יש נתק מסוים, יכול להיות שנפסק הקילוח באיזשהו מקום, זאת אומרת צריך לחשוב איך להתחשב בעניין הזה. זאת אומרת, אינה חינמי, אתה צודק שבאמת כאן לטעון שזה יהיה ניצוק זה כבר יהיה יותר מסובך, כי זה כאילו דרך צינורות ודרך כל מיני זה לא קשר ישיר, כאילו
קשר יותר ישיר
מאשר למה? כאשר אתה מדבר, כשהדבר עומד מול העיניים שלך ואתה יוצר קשר בין שני הכלים. טוב, אז אולי כשבהקשר הזה איך אנחנו מתחשבים בדין הזה של ניצוק, זה תהיה יותר בעיה. אז יכול להיות שבאמת פה, בוא נראה רגע אם זה סיר בשרים ממש. טוב, אבל רגע, מה אתה תעשה? אתה תעשה את זה, מה תעשה? מה תעשה בשרי?
אבל לא, אפילו איסור נגיד.
כן.
בטעות, השכן שלי, של איסורים, לא יודע. אפשר כאילו...
כן. זאת אומרת, אתה תערבב את כל המים, אם אנחנו מדברים על צונן לתוכם.
שלא נדבר על זה שיכול להיות משתמש במים חמים.
טוב, פה אתה יכול להגיד שזה מתבטל במים שלך, שהמים שלך לא מתערבבים. השאלה גם כמה זה אוסר, זאת אומרת, אתה מבין, צריך שיכול להיות שבמצב כזה, להפך, אם זה מחבר את כל הדוד, אז יש 60 כנגד הטעם שבלו עליך בבשר או בלו באיסור. זה להפך, אז זהו, אז אולי זה יותר קל, כי אתה מדבר על כלי, אז יכול להיות שלא יהיה 60 כנגד הסיר. אתה מדבר על כל מערכת המים הארצית שמתחברת לזה כתוצאה מזה שזה ניצוק, אז זה ודאי מתבטל ב-60. בסדר? אז הנה, מצאנו את הפתרון. טוב, אז עד כאן היה לגבי העירוי. עכשיו נעסוק במצב של העברת טעם באופן אחר. איזה אופן של צלי. זאת אומרת, עד עכשיו דיברתם על בישול עם מים, כן, אמרנו על בישול, או על בישול בתוך כלי ראשון, או כלי שני, או בעירוי. מה קורה אם יש שתי חתיכות יבשות? שתי חתיכות של צלי שיושבות אחת על השנייה. מה הדין במצב כזה? האם זה מבליע גם כן באותה מידה? צריך מבליע כנגד כל החתיכה וצריך 60, או שזה יותר חמור, יותר קל? מה הדין במצב? כן.
מה זה צלי? לא יודעתי.
צלי? זה שיש לך שתי חתיכות שמונחות זו על גבי זו. חתיכת בשר נבלה וחתיכת בשר שחוטה, נגיד. לענייננו, לך דוגמה על זה יותר? זה הדוגמה. זה יכול להיות רלוונטי, נגיד שמבשלים, שמתגנים, נגיד בשר במחוות חלבי. זה כאילו הבשר נצלה על גבי כלי חלבי. לא היה שם מים, אז כמה זה עושה? אז בוא נראה. אז קודם כל, יש הבחנה בין אם זה דבר שמן או דבר כחוש. אז קודם כל נדבר קצת על ההבחנה בין דבר כחוש לדבר שמן. יש לזה שתי גמרות. הגמרה הראשונה שיש לנו זה הגמרה בחולין צדיבה ועמוד ב', שהיא יוצרת הבחנה בין כחוש לבין שמן. מה זה כחוש? כחוש זה שזה לא מספיק שמנוני. זאת אומרת, זה דם, לדוגמה, זה איסור יבש, יין זה איסור יבש, ולעומת זאת שומן של נבלה או חלב, אלה דברים שהם שמנים. זה דבר שיש בו שומן. זה נראה לי משהו שכאילו מציאותי, לא יותר מידה מסובך. אבל אם הוא כחוש, אז הדין שלו יותר קל, הוא פחות מבליע ומפליט. עוד מעט נדבר מה היחס. אופן, הגמרה שם יוצרת הבדל, שאם זה שמן זה מפעפע בהכל, כלומר השומן, האיסור השמן עובר בכל החתיכת היתר ואוסר אותה, אם זה כחוש, אז זה עובר פחות. כמה פחות? קולף ואוכל, ככה כתוב שם בגמרה, מספיק להוריד קליפה. זאת אומרת, במקום המגע שבין האיסור להיתר, תקלף קליפה, כי זה לא חדר יותר מזה. זה כחוש, הוא לא יצליח לפעפע בפנים, כן? כי כשדבר הוא שמן, אז הוא מצליח יותר לחדור בתוך היתר. כשהוא כחוש, אז הוא לא... הוא פחות חודר לבפנים, פחות מפעפע. כך עולה מהגמרה בחולין, צדיבה ומודבא. אז אמרנו קליפה. לעומת זאת, בגמרה בפסחים, העיני המודבא, שם יש לנו ביטוי אחר מקליפה. שם כתוב שאם נופל מרוטב של הפסח שם על החרס, אז הוא נוטל את מקומו. נוטל. כתוב שם כדי נפילה ולא כדי קליפה. כן, מה ההבדל? עוד מעט נדבר, אבל בכל אופן אנחנו רואים מהגמרות שני ביטויים שונים. אז ביחס שבין הגמרות, איך מיישבים אותם? אז גם בזה נחלקו הראשונים. אז יש לנו ככה שיטת הסוסות, אנחנו מדברים עוד על צלי, כמה אוסר צלי. אז פה יש שלוש שיטות, תוספות, הרשב"א והרמב"ם. התוספות אומר שכל דבר שהוא שמן הוא מפעפע בכולו. זה העניין של איסור שהוא שמן, זה כמו בישול. כמו שבישול זה מפעפע בכולו וצריך 60 כנגד הכל, כך גם דבר שמן מפעפע בכולו וצריך 60 כנגד הכל. וברגע שיש 60 אז הכל מותר. זאת אומרת, אם יש לך 60, בדרך כלל אם זה שתי חתיכות לא יהיה לך 60. אבל אם, לא יודע מה, זה יהיה חתיכת נבלה אחת בתוך תבנית גדולה של 60 חתיכות מותרות, ונניח שזו לא חתיכה ראויה להתקבל. לא, כנגד החתיכה עצמה, הטעם שעובר, אז הוא יתבטל ב-60, החתיכה עצמה יצטרכו לזרוק, כי היא לא מתבטלת, החתיכה ראויה להתקבל. זה, שימו לב, זה ההבדל בדיוק בין יבש ויבש לבין הטעם. החתיכה עצמה, האסורה, היא תמיד תהיה אסורה אם היא ראויה להתקבל, כי אפילו פי שיש עוד חתיכות, כיוון שהיא ראויה להתקבל, היא לא מתבטלת, אבל הטעם שלה לא אוסר את שאר החתיכות. פה אם יהיה 60, אז הטעם שלה יתפשט בכל החתיכות, והוא יתבטל, כאילו אין פה טעם. אז במצב כזה מספיק שיהיה 60 כמוה וזה מותר. לעומת זאת, אומר התוספות, כל זה כשזה שמן. אם הוא כחוש, אם זה איסור כחוש, איסור שהוא לא כאילו יותר מדי שמנוני, אז הוא לא מצליח לפעפע בהכל. אז יש לזה יתרון ויש לזה חיסרון. מצד אחד, זה לא אוסר לי את כל החתיכות הרחוקות, אבל מצד שני, זה גם לא מתבטל. כי יש לי רווח בזה שדבר הוא שמן, שאז אני יכול לחשב כנגד הכל, כנגד כל התבנית כולה, כי זה יתפשט בהכל. אז אם יש לי 60 בהכל, זה יהיה בסדר. אבל אם אני לא אומר ככה, אם נגיד יש לי פה חתיכה, ויש פה עוד חתיכות, כן? אז אומר התוספות, אם זה כחוש, זה רק מצליח עד לפה לאוויר, כן? כדי קליפה. או כדי נטילה. כן? וזהו, וזה לא יכול להתבטל פה. כי זה נכנס לפה, וזה לא מתבטל. כי זה מאוד מרוכז שם. וכיוון שככל שזה מפעפע יותר זה אוסר יותר, אבל אם יהיה 60 זה הכל יהיה מותר כי זה יתפוגג הטעם. אבל להפך, כשזה לא מתפשט, אז אמנם אלה שפה בכלל אין מה לדבר, הם לא נאסרו. אבל מצד שני, אלה שפה נאסרו בכדי נטילה, הוא אומר, וצריך להוריד אותם. אז אומר, תוספות, יש הבדל בין שמן לכחוש, שמן צריך 60, וכחוש מספיק כדי נטילה. בסדר, נטילה זה קצת יותר מקליפה, אנחנו נדבר על זה 2.5 סנטימטר, משהו כזה. 2 סנטימטר, 2.5 לפי החזוניש, זה בערך השיעור, צריך לקלף את ה-2.5 שנגעו בחתיכת איסור, אם זה נגיד חתיכת האיסור, אז כל אלה שנגעו בה, צריכים להוריד לה כדי נטילה, אבל מצד שני, אם זה שמן, אז זה מתפשט בהכל וזהו, וצריך 60, אם יש 60, אז הכל מותר, ואז הכל מותר. בסדר, דעת התוספות. דעת הרשב"א היא דומה לזה, אבל לא דומה לגמרי. אומר הרשב"א, קודם כל, אם זה דבר שמן, אז צריך 60 פלוס כדי נטילה. זאת אומרת, אומר הרשב"א, כל מה שהגמרא בפסחים דיברה, שצריך ליטול את מקומו, מדובר שהיה 60. היה 60 ואף על פי כן, זה מדובר בדבר שמן, היה 60 ואף על פי כן צריך כדי נטילה. למה? כי מצד אחד אנחנו חוששים שמה זה יתפשט בהכל, ולכן זה מתבטל, אם יהיה 60, אבל מצד שני אנחנו חוששים שמה אתה מתפשט רק עד לכאן. וכיוון שהוא יתבשט עד הכדי נטילה, אנחנו לא יכולים להתיר את זה, כי זה לא יתבטל שמה, שמה זה מרוכז, וצריך בכל מקרה ליטול את אותו מקום. זאת אומרת, אומר הרשב"א, במצב של שמן עשר 60 וכדי נטילה, במצב של כחוש, אין לו בעצם ראייה לזה שזה כדי נטילה, כי הגמרא בפסחים דיברה על דבר שמן, ולכן הוא חוזר לגמרא בחולין, ששם כתוב שזה כדי קליפה. זה מה שאומר הרשב"א. מה זה? לא. זאת אומרת, כדי קליפה בכל מקרה צריך להוריד. כשאני כותב פה כדי קליפה או כדי נטילה, זה צריך להוריד בכל מקרה. כי לא יהיה 60 אף פעם, מה? בכדי נטילה לא יהיה 60 כנגד כל החתיכה. מציאותית. אבל כדי קליפה במה שהוא נגע לא יכול להיות, אתה מבין?
זאת אומרת, גם אם הוא יהיה קטן, אז זה ייגע, נגיד שזאת כל החתיכה, וזה יהיה האיסור. אז הכדי קליפה הזאת אף פעם לא תהיה יותר פי 60 מזה, גם אם זה יהיה מאוד מאוד קטן.
בסדר, כי זה לא משנה מה הגודל שלו, בפועל לא יהיה כדי קליפה, ולכן תמיד הכדי קליפה או כדי נטילה אתה תוריד אותה, ואת השאר, אם הם יאסרו או לא יאסרו, זה תלוי אם יש 60 או לא. אם זה כחוש לא אכפת לי מהשאר, הם בכלל לא נאסרות, וגם אם אין 60, אם זה שמן, אז צריך שיהיה 60, ואז כל השאר יהיה מותר. הרמב"ם בעצמו לא מחלק בכלל, הוא אומר שזה לא משנה, תמיד צריך 60. זה הרמב"ם. בסדר, אנחנו בדיוק מיישב את הסוגיות, לא ניכנס כרגע, כדי לא לבלבל יותר מזה.
למעשה, מה שאנחנו עושים זה דבר כזה. השולחן ערוך כשהוא פוסק, הוא פוסק את זה, את התוספות, זה כחוש, ואת הרשב"א בשמן. זאת אומרת, החמיר עלינו בשני הצדדים, ככה פוסק השולחן ערוך, צריך שדה נטילה וכחוש, וכדי נטילה ושישים בשמן. עכשיו, מה זה רק חשוב? שתשימו לב שיש הבדל בין כדי נטילה וכחוש וכדי נטילה ושמן. פה זה מעיקר הדין הכדי נטילה, וכאן זה רק מחשש. הרשב"א בעצמו אומר, באופן עקרוני זה בטל, אבל אני חושב שהיום הזה אולי רק יתפשט רק עד הכדי נטילה. אז זה חומרה, וזה מעיקר הדין. זה חשוב לדעת שהנפקמינה היא תהיה בדיעבד, שלא הורדת מה היה הדין. פה זה אולי יותר חמור מאשר פה. אם לא הורדת את הכדי נטילה ובישלת כבר, אז בכל אופן זה יהיה יותר קרוב. מה זה? מבחינת הגודל, כדי קליפה זה בערך סנטימטר, כדי נטילה זה 2 סנטימטר. בסדר?
בעירוי מכלי ראשון אמרנו כדי קליפה. בצלי
אנחנו מדברים כבר על כדי נטילה.
טוב. את זה כן אמר. עכשיו מה דיברנו? אמרנו שיש הבדל בין איסור כחוש לאיסור שמן. אז אמרנו, השולחן ערוך פוסק בשמן זה ככה וכחוש זה ככה. הרמ"א בא ואומר, אנחנו לא יודעים להבחין. אתם תשימו לב בכמה וכמה מקומות, בכמה וכמה הלכות, בהלכות שחיטה זה נמצא, בהלכות נידה זה נמצא, הרמ"א הולך לפי ראשוני אשכנז, שהיום לא בקיאים בדברים מסוימים, ואנחנו לא יודעים להבחין מה זה כחוש ומה זה שמן. כן? גם לי היה די קשה לתת לכם דוגמאות של משהו כחוש ומשהו שמן, חלב לעומת ינסח וכדומה, אומר הרמה, אנחנו לא יודעים שום דבר בהקשר הזה, תמיד צריך 60 ותמיד מחשיבים את הכל כמו שמן, זאת אומרת צריך 60 פלוס דה נטילה, זה מה שאומר הרמה. מבחינתו אין הבחנה בין כחוש לשמן, אלא אם כן זה משהו שהאיסור בוודאות כחוש, שאין שום ספק שזה לא קשור לשמנונית, אז יהיה מותר. אבל בכל מקרה אחר, אנחנו תמיד נחמיר שצריך את זה. מה זה? אז הקף החיים אומר שצריך להחמיר כמו הרמה. ככה קף החיים אומר, אבל מי שלא נוהג לו קף החיים, יש לו את השולחן ערוך, שהשולחן ערוך עצמו כן מחלק.
צריכים 60 פלוס כדי נטילה?
כן. כלומר, ממש מתייחסים לזה כאילו זה שמן. זאת אומרת, הרמה אומר שאין הבחנה. עכשיו, אני אשאל אתכם שאלה. האם יש הבדל מי שמן? אמרנו שיש חתיכת איתור וחתיכת איסור. מי צריך להיות שמן? האיסור או חתיכת איתור? האיסור. האם אם יהיה מצב שבו היתר יהיה שמן והאיסור לא שמן, האם בכל זאת אנחנו אומרים שזה מתפשט או לא? אז פה זה, יש מושג שנקרא פיתום. לא יודע, למדתם את זה בריחה שבוע שעבר? פיתום, את המושג פיתום? אז נדבר על זה עכשיו. אז הטור אומר שזה לא משנה. לא משנה לי אם האיסור שמן או היתר שמן. יש מושג שנקרא פיתום, זאת אומרת שהדבר, האיסור כאילו מתפתם, החתיכת איסור נהיית שמנונית בזכות החתיכת היתר שהיא נוגעת בה. למרות שהחתיכת היתר היא השמנה והחתיכת איסור היא לא שמנה, בכל זאת היא מתפתמת ומקבלת תכונות של שמנה. ויש בזה היגיון, כיוון שכל העניין זה השומן. השומן הוא משהו שהוא יכול לחדור, הוא יכול לפעפע יותר. יש לו תכונות שהוא יותר כנראה חודר בתוך הבשר או מה שזה לא יהיה. ולכן, כיוון שכך, אומר הטור, וככה בית יוסף מבאר, על פי הגמרא בפסחים שם, שמדובר שם על בשר שחוטה שמן ובשר נבלה כחוש. כן? הבשר שחוטה המותר הוא דווקא שמן. והבשר הנבלה הוא כחוש. ובכל זאת אנחנו אומרים שזה הולך הריח של הבשר של השחוטה ומפתם את בשר הנבלה ואוסר את עצמו יותר. אז הוא אומר, כמו בריחה, ריחה, אתם למדתם מה זה ריחה? זה סך הכל איזה משהו שאפילו פחות מעדים, זה איזה חום שהם נמצאים בו ביחד. אז פה שזה ממש נוגע, אז אני לא אגיד שזה מפתם אחד את השני. כך אומר רבית יוסף. ולכן הוא אומר, גם אם האיסור שמן, גם אם היתר שמן, אז יהיה לזה את אותו דין של שמן, שמחמירים. לעומת זאת, אתה אז אומר שזה לא כל כך פשוט. למה? כיוון ש... שכיוון שאם האיסור בעצמו לא יכול להיות שנאסר, עושה אותו מהעושר. אם האיסור עצמו הוא כחוש, אז האיסור עצמו, מה אתה אומר? הוא לא מצליח לצאת. כן? אז אם האיסור עצמו לא מצליח לצאת, איך יכול להיות שנאסר? החתיכה המותרת, השמנה, מצליחה להוציא אותו יותר מאשר האוסר. יש איזה כאילו הנחה בסיסית שהנאסר לא אוסר יותר מהאוסר. ואם האוסר עצמו חסר ביכולת שלו לפעפע, אז לא יכול להיות שנאסר, שנאסר ממנו, יש לו אפשרות יותר לפעפע מאשר האוסר עצמו. כך אומר התז, ולכן הוא חולק, והוא אומר שרק במצב שחתיכת היתר היא זאת שכחושה, אז אנחנו מחמירים. אבל אם חתיכת האיסור היא כחושה, אז יש לזה דין של, שמקילים בזה, כמו דין של כחוש, שמספיק רק די נטילה. בסדר? נכון, באמת, לשיטת התז, אז כל מה שהוא יגיד, זה לכאורה יהיה רלוונטי רק לפי שיטת השולחן ערוך. אבל אנחנו מבינים, אם זה מעיקר הדין או שזה חומרה. כאילו, מה שהרמה אומר זה חומרה בעצם, שאנחנו לא בקיים. אמרנו שיהיה לזה נפקא מינה בדיעבד. לפי התז, זה יהיה מעיקר הדין. זאת אומרת, אם זה כחוש, אז בכלל נקל יותר. טוב, אז זה לגבי העניין הזה של השח. עכשיו, זה לגבי העניין הזה שעם האיסור שמן. אז אתה זמר, אם האיסור הוא כחוש, אז אתה זמר שאנחנו לא נחמיר בזה. השח ושאר הראשונים, ושאר האחרונים, השח, עבודת, יש עוד כמה אחרונים שכן מאמצים, כן אומרים, אנחנו מסכימים לבית יוסף, מסכימים לטור, ואומרים שזה כן, בכל זאת זה יכול לאסור. למה? איך הם מיישבים את מה שאתה זומר? אז הם אומרים שכל מה ששם כתוב, כל מה שאנחנו אומרים שהנאסר לא יכול לאסור יותר מהאוסר, זה שהחתיכה לא אסורה מצד עצמה, אלא בלוע באיסור. אבל אם החתיכה היא אסורה מצד עצמה, אלא שהיא כחושה, הרי שאנחנו בעצם, כן, החתיכה השמנה מפתמת אותה ונותנת לה דין של חתיכה השמנה. זאת אומרת, אופי או צורה או את היכולות של החתיכה השמנה באופן כזה שהאיסור יכול להיפלט כמו שמנה. זאת אומרת, כל מה שאתה ציטטת זה בגלל שהאיסור רק בלוע בתוך חתיכה כחושה. אבל אם האיסור עצמו הוא קיים אל השוק החוש, אז פה חתיכה השמנה מצליחה לפתם אותו, מצליחה להפוך אותו להיות עם תכונות של שמנה וכן להפעיל. אז בסדר, אז בהקשר הזה שאם האיסור הוא כחוש והחתיכת התר היא שמנה, פה נחלקו רק התז והשח עד כמה אנחנו אומרים שזה קיים או לא. כפי שאמרת, באמת הנפקמינה היא פחות חריפה, כי אנחנו באמת במצב כזה אומרים ש... שממילא לא אפשר להבחין, ככה הרמה פוסק, אז זה פחות משמעותי. טוב, נסיים רק עם העניין של תתא הגבר בצלי עצמו. אז חלוקה אחת שאמרנו לגבי צלי, זה השאלה אם זה כחוש או שמן, זה מה שראינו פה את, את השיטות הראשונים. אבל בשתי חתיכות יש הבדל. אם אני לוקח חתיכה חמה, לא על חתיכה חמה אחרת. כל מה שדיברנו עד עכשיו זה חתיכה חמה על חתיכה חמה, ששניהם חמים. מה הדין עם חתיכה חמה, כן, או חתיכה קרה על חתיכה חמה? אם אני שם חתיכה קרה על חתיכה חמה, אז מה הדין? זה כמו, זה משנה אם שתיהם חמות או שהחתיכה התחתונה חמה? במקרה הזה, אם אנחנו אומרים תתא הגבר, מחלוקת בין רב ושמואל הפסחי, אם אנחנו אומרים תתא הגבר, זאת אומרת שהתחתון גובר, אז אם התחתון הוא חם, אז זה מספיק, אז זה אותו דבר. זאת אומרת, אין הבדל אם זה קר על גבי חם או שניהם חמים. זה תמיד אוסר לגמרי. אלא, תלוי אם זה שמן או כחוש, כן? אם זה שמן, אז זה יאסור בכדי נטילה פלוס 60. אם זה כחוש, אז זה יאסור רק בכדי נטילה, ולפי הרמה אין הבחנה. ובכל אופן, בהקשר הזה אנחנו אומרים שהתחתון גובר, ולכן אם הוא חם, אז זה אסור. מה ההיגיון בזה שהתחתון גובר? מה נראה לכם? למה דווקא שהתחתון יגבור? חום עולה למעלה, אתה אומר, נכון? יפה. ככה באמת מסביר הרמ"א בתורת חטאת. הוא אומר שהחום עולה למעלה, ולכן התחתון הוא גובר. התחתון הוא משפיע על העליון. חילופין, אם התחתון הוא צונן, אז פה צריך יהיה להבין למה זה יותר קל. אבל פה הוא אומר שהתחתון הוא גובר. האורך השולחן לא כל כך מסכים עם הטעם הזה. הוא אומר, זה עדיין תלוי כמה יש למעלה, מה הכמויות. לא יכול להיות שמשהו קצת קטן שחם למעלה ולמטה והכל קר למעלה והוא גדול שזה יחמם באותה מידה, אלא זה תלוי שמדובר שכמויות שוות. זאת אומרת, כל המחלוקת של רב ושמואל אם תתא הגבר או אינה הגבר, זה מדבר בכמויות שוות. אבל אם הכמות התחתונה היא מאוד קטנה, אז לא על זה דיברו שתתא הגבר. זה הערה של האורך השולחן. וגם פה אני רק מזכיר שזה לא משנה אם התחתון הוא האיסור או היתר או העליון הוא האיסור. מה שחשוב במצב הזה זה שהתחתון הוא חם. זאת אומרת, אני אעשה רק סדר בעניין הזה. כשאנחנו מדברים על שתי חתיכות, אם שתיהן חמות אז אין מה לדבר. אחת איסור ואחת היתר. אחת איסור ואחת היתר. אם שתיהן חמות אז אין מה לדבר. אם אחת קרה, אז כרגע אנחנו מדברים שמה שחשוב זה שהתחתונה היא חמה. ואז לא משנה אם היא איסור או יותר. כן, זה לא משנה איפה האיסור נמצא, הדין הוא שברגע שהתחתונה חמה זה שווה לשתיהם חמות. ואז רק צריך לבדוק אם זה כחוש או שמן. זאת אומרת, בשאלה של צלי צריך לבדוק כך. קודם כל, מה היחס שביניהם? שתיהם חמות או אחת מהם קרה? אם שתיהם חמות, אז בסדר, אז הכל אסור, ואז רק בודקים אם זה שמן או כחוש לפי הכללים שלמדנו. אם התחתונה חמה, אז גם כן זה אותו דין. מה קורה במקרה הפוך? עכשיו, וזה לא משנה מי היתר ומי האיסור. זאת אומרת, לא צריך שהאיסור, תתא הגבר, זה לא צריך שהאיסור יהיה למטה, אלא צריך שהחום יהיה למטה. בסדר? ואז יעביר תתא ויפליט, פשוט. גם אם האיסור הוא למעלה, היתר יפליט, יוציא תתא מהאיסור ויפליט אותו בתוכו. כי פה זה צלי, זה לא עירוי, אז זה גם מבליט וגם מפליט, ולכן במצב כזה, מה שחשוב לנו זה שהתחתונה היא חמה. מה קורה כשהתחתונה קרה? כשהתחתונה קרה, פה קצת הדין משתנה, וזה הגמרא שם שאומרת, עד מבלה הוא מייקר ומבליע רק די כניבה. זה הלשון שם של הגמרא, בפסחים, שבכל זאת זה מבליע רק די קליפה. זאת אומרת, כל מה שדיברנו זה ששתיהם חמות או שהתחתונה חמה, אם התחתונה תהיה קרה, אז אנחנו כבר לא מדברים על כל מה שדיברנו, על שמן וכחוש, אלא זה סך הכל עושה די קליפה מהעליונה. ובמצב כזה, כדי קליפה מורידים, או מפה, לא משנה מי שיהיה האיסור, מביניהם, מורידים רק כדי קליפה. למה? מה הסיבה שבמצב כזה אנחנו אומרים שבאמת מוצאים בדי קליפה? אבל מה אומרת? הוא מתקרר קצת. זאת אומרת, התחתון גובר, אם התחתון הוא צונן, אז מה? אז האם במצב כזה העליון פשוט מתקרר מהתחתון, או שאני אומר שהעליון לא מספיק חזק בשביל לחמם את התחתון? זאת אומרת, עד כמה באמת ההשפעה של הדבר הזה משפיע אחד על השני? הנפקמינה תהיה אם הם שניהם שווים. זאת אומרת, מה קורה ששניהם מונחים אחד ליד השני? עד עכשיו דיברנו על אחת מעל השנייה, מה יהיה הדין אם שתיהם אחת ליד השנייה? פה זה תלוי איך אני מסביר את התא הגבר. אם אני מסביר שאת התא הגבר, העניין של זה זה שהתחתון יותר חזק ומצליח להתנגד, כן? אז אם הם שניהם אחת ליד השנייה, אין לי פה תחתון. יש לי פה אחת חמה ואחת קרה, אין לי פה תחתון. אז אני אומר, זו אותו, ההשפעה של החם היא בדיוק באותה מידה. במצב כזה זה יצלי גמור, אני אלך רק לבדוק אם זה כחוש ושמן, אבל אם לא, זה אוסר את הכל. מתי אני דן בדין של כדי קליפה של תתא הגבר של, של קור? רק שזה התחתון הוא קר, הוא למטה. זה דעה אחת, זו דעת המהרש"ל. המהרש"ל אומר שאם שתיהם אחת ליד השנייה, אז הדין של זה בדיוק כמו צלי רגיל. זה לא נחשב דין של תתא הגבר שהצונן הוא למטה ובשל רק כדי קליפה, זה באמת אוסר את הכל. כמובן, תלוי, זה כחוש ושמן. לעומת זאת, יש דעת השח ברמה, הוא אומר שלא כך. הוא אומר שבשתיהם שווים, אז פה אני מקל יותר, כיוון שאני בעצם אומר שבתתא הגבר זה לא העניין שהתחתון מתנגד, אלא שהעליון יותר חלש, בגלל שהוא לא תחתון. מה מחמם? מחמם, מי שתחתון הוא מחמם. כיוון שהוא לא תחתון, אלא הוא שווה לו, אז הוא יותר חלש, הוא לא מצליח לחמם מספיק. ואז במצב כזה הוא אומר, זה מוגדר כאילו הם, אחת נמצאת מתחת לשנייה, זה יכול לבשל רק כדי קליפה, מגרדים את הקליפה מהחתיכה המותרת וזה מותר. כן, כשאחד מהם קר, כמובן. כל מה שאנחנו מדברים, ההבדלים האלה שדיברנו על כדי קליפה, זה כשאחד מהם קר. אם שתי חתיכות חמות, אז אין מה לדבר, אז פשוט בודקים את הכחוש ושמן וזהו. אם התחתונה חמה, אז זה אותו דין. גם כן, רק בודקים כחוש ושמן וזהו. אם התחתונה קרה, אז אנחנו נכנסים לסיפור של כדי קליפה ומתעלמים מכל מה שדיברנו עד עכשיו. כי זה רק מצליח להפליט כדי קליפה, מורדים את כדי קליפה וזהו. זה כשהתחתונה קרה. עכשיו דיברנו רק עם שתיים שוות, אז פה שאלה היא בגלל שהתחתון גובר ומקרר, אז פה אין תחתון, אז נחמיר, או להפך, שהעליון הוא יותר חלש, אז פה אנחנו אומרים שבגלל שהעליון הוא לא תחתון, אז ממילא הוא לא מצליח ולכן אפשר להקל. אז יש את הדעות, זה מחלוקת בין השח לבין המהרש"ל, ובזה אנחנו בעצם מסיימים בעניין הזה של צלי. בסדר? שאלות?